שלוש שלמות הן סודות הנישואין, פי תורת ישראל. אנחנו בעמוד 50, פסקה אחרונה, פסקה אחרונה של סוגיית הביקורת. דיברנו אתמול על הצורך, על ההכרח, על החובה לדבר לאישה בלשון רכה. ראינו שיש לדבר סימוכין באופן שבו הקדוש ברוך הוא מצווה לדבר אל אנשים, כה תאמר לבית יעקב. הסברנו שני הסברים למה הדיבור לנשים הוא ברכות. שתי הסברים הסברנו לזה. ההסבר השני הוא היה בהחלט סוג של חידוש, שלא לזה בדיוק התכוון המשורר פה. אצלנו פסקה, אבל הכנסנו את זה כבר, מכיוון שבא לידינו, אז כבר דיברנו גם על ההיבט החינוכי של האישה. מכיוון שהאישה בטבעה היא רכה, לכן כדי להטביע בה את הרושם של הלימוד, את הרושם החינוכי, אפשר להשתמש בלשון רכה. אפשר להשתמש בלשון רכה. לשון רכה היא מספיקה לה, לשון רכה היא מושכת את ליבה. ויספר משה ליתרו חותנו את כל התלאה, ויספר לשון סיפור כדי למשוך את ליבו לדברי תורה. לשון הרכה היא מספיקה לאישה, היא מושכת את ליבה, שממילא פתוח מכוח התכונה הבסיסית של האישה, שבטבעה היא מתפעלת, לאו דווקא התפעלות שלילית, אבל דיברנו גם לזה. זה ההסבר הראשון שנתנו אתמול. הדברים קשורים זה לזה. זאת אומרת, בגלל טבעה של האישה להתפעל, הרי שאפשר להשתמש בתכונה הזאת לטובה. כן? ראינו, יש דרך להשתמש בזה לשלילה, עם העובדה הזאת שנשים דעתם קלה, כגון לפתות אותה לדבר עבירה, כאותו תלמיד של רבי מאיר, שפיתה את אשת רבי מאיר ונתפתתה, ומכיסופה ובושה ברח רבי מאיר לבבל. זה אופן השלילי שמשתמשים בתכונה הזאת של האישה. ויש הרבה ציידים שמשתמשים בתכונה הזו. גם עשיו היה כזה, הוא היה איש ציד, איש שדה, שהיה מפתה נשים ומוציא אותה מתחת יד בעליהם, כך אומר, כך אומר חז"ל. צריך מאוד להיזהר, לא להשתמש בצורה שלילית עם התכונה הזו של האישה. דווקא לנצל את זה לכיוון חיובי, קרי, להשפיע להשפעות טובות, חינוכיות, השפעות של קודש. מאוד קל לאישה להתעצב. זה ההסבר השני. בכל אופן, מכלל הדברים למדנו שהדיבור הרך אל האישה הוא הכרח, בכלל ובזוגיות בפרט. זוגיות בפרט. ביקורת קשה, פסקה אחרונה יש לכם? ביקורת קשה, לא זו בלבד שלא תשפר את מידות האישה, אלא אף תעמיד את חיי הנישואין בסכנה. זאת אומרת, בעצם את הביקורת קשה, אתה מונע מן האישה, אתה בעצם מונע מן האוכל נפש. אם אתה מונע מן האוכל נפש, היא תגיב כפי שמגיב מי שמונעים ממנו אוכל נפש. אפשר לראות זה באופן כללי גם לגבינו. יש זמנים שאנחנו מאוד ביטחון עצמי והכל והכל. אנחנו לא צריכים שיותר מדי יאירו לנו פנים ויגידו לנו בוקר טוב. אנחנו חזקים מספיק. אנחנו יכולים להכיל גם יחס חזירי מצד הסביבה. אין בעיה, אני חזק מספיק. אבל יש מצבים שאנחנו מאוד חלושים, אנחנו מאוד מאוד זקוקים להרגשה שמישהו אוהב אותנו בכלל. ואז כשמישהו לא מסתכל עלינו, לא מאיר לנו פנים, או לא אומר בוקר טוב, הדבר הזה כשלעצמו יכול להיות עילה וסיבה לכך שאנחנו נתקוף אותו. עכשיו, לא נתקוף אותו במילים דווקא, אבל המתקפה יכולה להיות מתקפה נפשית. כלומר, אנחנו יכולים לפתח כלפי אותו אדם תחושות איבה מאוד עמוקות. למה? כי הוא לא נתן לי אוכל נפש. אני הייתי במצב חלש, מבחינה נפשית, כן? והוא ראה אותי בצרתי, ובמקום להתייחס ולהאיר פנים, הוא הפנה את מבטו ממני והלאה. לכן הוא נתפס בעיניי כאויב, כי הוא לא הושיט לי עזרה על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. כן? איזה בחינה של לחם ומים, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים. אז מצבים שאנחנו זקוקים ללחם ומים, אנחנו מאוד מאוד רגישים כלפי ההתייחסות של הסביבה כלפינו. זה דבר ידוע, נכון? דבר ידוע. העניין הזה לגבי אישה, הוא לא חד פעמי, הוא קבוע. זאת אומרת, דיברנו על שלבים בתוך הנישואין, לא דומה שבע ברכות, לשנה הראשונה, כן, שהברכות זה זמן מאוד מאוד רגיש, ששם האישה רוצה להרגיש את ההילולה, כן, של אהבת בעלה. אחרי זה יש לשנה כולה, שגם שם יש לה דרישות וציפיות עצומות, כן, כדי שהוא יוכיח לה את אהבתו לה, וכן הלאה וכן הלאה. ושנה שנייה ושלישית, כן, כמובן. אבל באופן כללי, באופן קבוע, האישה היא מוודאת, מבררת, רגישה, כן? רגישה מאוד לאותה מידה באמת שהבעל אוהב אותה. עכשיו, כמו שאמרנו, ביקורת קשה היא עדות לכך שבעצם אתה לא אוהב. ביקורת קשה. ביקורת קשה זה עדות לכך שאתה לא אוהב, כן? למה הדבר דומה? זה כמו לנסות ולתקוע תמונה על קיר זכוכית עם פטיש ברזל. אתה שובר את הזכוכית. יש מקדח מיוחד לזכוכית, עם ראש יהלום. הוא יכול ככה בעדינות גדולה לעשות חור בתוך הזכוכית. ביקורת קשה, אתה לא מתייחס, אתה לא מבין את החומר שבו אתה קודח. יש כאלו, כן, יודע מה. יש כאלו שצריך באמת ביקורת קשה. ציר מנהלי, אני יודע מה. יש ביקורת קשה. אבל אתה לא יכול לדפוק מסמר בקיר הזכוכית של נפש האישה. זה לא שייך, זה לא שייך, זה חוסר הבנה של החומר. חוזק החומרים, אופי החומר, טבע החומר, תכונות, סגולות החומר, זה לא שייך, זה לא... ביקורת קשה זה לא שייך לנפש הנשית. אמרנו כבר, ביקורת קשה זה שייך במקרה שחייל שובר שמירה. כן, בא המפקד ואומר לו, איך אמר לי המפקד? מלכה, תזכיר לי בבסיס את מה שעשית. כן. בצבא הוצאתי את הראש בזמן הפגזה. הייתי כל כך סקרן לראות איך פגז נופל, ועוד 155 מילימטר, זו חוויה. אז הוצאתי את הראש מהבונקר. זה היה איזה מין בונקר כזה מסלע בזלת טבעי ברמת הגולן. זה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים, הרבה לפני שהופעתם כאן. אבל כן, הייתי מאוד מאוד סקרן, ופגז אחרי פגז נופל בשטח המוצב. ואני ממש ממש סקרן. ואחרי פגז 2, 3, 4 החלטתי, כולם היו בירקתי המערה, כולם בירקתי המערה הזאת הטבעית, ואני הזדחלתי החוצה, שמעתי את השריקה הזאת, את היציאה, את היציאה, קוראים לזה יציאה. שמעתי את היציאה, זה נשמע פחות יותר ככה. כן, משהו כזה, ככה נשמע. שומעים את היציאה, אחרי זה, את השריקה, נפילה בלי רעש, ואחרי כמה שניות, פיצוץ בי. אמרתי, אני חייב לראות. פגז אחרי פגז נופל בחצר המוצב. אמרתי, אני צריך לראות איך פגז נופל. התקרבתי לפתח המערה, זה היה ביום, כן? כמובן שהרגישו שמישהו, ראו את הצללית של מישהו, כן? מפקד ראה הצללית. אני מוציא את הראש החוצה, והנה הפגז חולץ הפקקים הזה, אחריו השריקה, נפילה, אני מסתכל, אני רואה הפגז נופל 100 מטר, קרוב למצבור התחמושת של המוצב. כן, פעם אחת פגז בתחמושת, הוא רק שבר את הפצצות, הוא לא פוצץ אותם, הוא שבר אותם. אבל הסתכלתי, ראיתי את הפגז נופל, לא יכולתי לגרוע עין, זה פשוט יפנט אותי. ואז אני שומע מירקתי המערת המפקד, את הממים שלי, אני שומע אותו, אומר לי, גם לא קראו יואב ג'ובי, מכפר מכבי. צועק לי, טוב, לא משנה, אני לא יכול להגיד, מפאת כבוד המקום, אני לא יכול להגיד, זה כללה, הוא קילל אותי, אבל, כן. צעק צעקה והתקרב אליי במהירות, תפס אותי מהצווארון וזרק אותי פנימה כמו איזה סמרטוט אל תוך המערה. ואז הוא אומר לי, תזכיר לי את זה בבסיס, אתה איתנו גמרת. וואו, זה היה כמעט סוף הטירונות, עוד מעט קורס מקים, וזה... לא הצטערתי יותר מדי על זה, האמת, אבל לא משנה. גם לבסיס, עליתי למשפט אצל המפה, קיבלתי 14 ימי מחבוש. יצאתי משם, אבל מבסוט דווקא לראות את החבר'ה עם האלונקות, רצים. שהיית את 13 לידינו, הם מתחרים איתם, אתם יודעים, בני משקים, יש להם אגו. רוצים לנצח את 13, כל מיני מתחרים איתם. מי ירוץ יותר מהר, מי יעשה יותר סיבובים, וזה. ואני ככה עם הסרוך, בלי סרוכים, כותפות בחוץ, כזה, עם כובע אסירים, והגלה הזו של הזבל, מבסוט מהחיים, עם חגורה של אסירים, הם רצים, רצים. דווקא די נהניתי מזה. אבל אחרי 14 יום חזרתי שם לגדוד, אומר לי המפקד, אתה יודע שאין לך מקום במשפחה הזאת עם עבירה נוראה כזו, אתה לא יכול להיות בנחל בני משקים, נחל בני משקים בשנות ה-70, אתה לא יכול להיות. לך לבקום, לך לבקום. לקחתי את הקיטבק, שמתי על זה, הלכתי לבקום והגעתי ליחידה אחרת, למשנה, אבל בסדר, אני גם הבנתי אותו, אני אגיד את האמת. לא ציפיתי שהשבוע יתייחס אליי. תראה, יואב, לאור הסכנות הקיימות בתעסוקה המבצעית ברמת הגולן, בחרפה, תראה, זה מאוד בעייתי, לא ציפיתי ממנו. מה, אנחנו מצפים אדם, חס ושלום, ששרו על הכביש בתמונת דרכים, שעכשיו כדי להפריע אותו ניתן לו חסה או קרוב או תרד? זה לא שייר, זה כירורגי, זה ישר פה להכניס ושם להכניס, גם אם משהו פה נקרא. צריך להציל את הבן אדם. אז ברור, גם אם הפצוע הדין שבעדינים, גם פצוע זה אישה. ישר לקחים אותו, זה עושים פה התערבות כירורגית מהירה, ייצוב מצב. ניתוח, אין מה לעשות, עם כל העדינות שלה וכל הנפש הנשית שלה, פה לא מקיימים כה תאמר לבית יעקב. פה זה כה תגיד, כירורגי, מיידי, עוצמתי, אחרת הבן אדם ימות. זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. אני לא אומר שאישה לא מקבלת טיפול כזה, אבל זה הקדוש ברוך הוא עושה. האישה עדינה, נחמדה, פתאום שוברת רגל. הסכינה אשתי, נקעה את הרגל. מה אני? מה, אני יכול להחליט בנקום הקדש ברוך הוא לנקוע את הרגל? כן? בואי, בואי, בואי שנייה. פשוט לככה. אני לא יכול. כן, האמת לא, זה לא אני עשיתי זה. באמת שלא אני עשיתי זה. מה אני יכול לעשות? היא עלתה על כיסא. הכיסא התהפך. והיא נפלה, מה אני יכול לעשות? עם כל כאב הלב הגדול. מה אני עושה? נקע, נקע. משולב במכה קשה. כן, מה לעשות? מה לעשות? אבל זה לא אני, זה הוא. אולי גם היא, לא יודע. יכול להיות שזה יותר זירה. כן. אולי, יכול להיות, אני לא יודע, זה העניין של... אני לא הייתי שם. אבל אני אעשה לדבר כזה? ודאי שלא. עד רבה. כשאני רואה את הכך המדדה על הרגל, סובלת כל כך, מגיע לטרים, כאבים נוראים. עד רבה, צריך לדבר לליבה, לשמח אותה. כן? לשמח אותה. כן? לתת לה רגשה טובה. זה התפקיד שלי עכשיו. כן? ביקורת קשה. קורת קשה זה כמו לתקוע, אם כן, מסמר עם פטיש 5 קילו בקיר זכוכית. זה לא הדרך. זה לא החומר, זה לא סגולת החומר. צריך להכיר היטב את הנפשות הפועלות, או הנפשות הנפעלות, נקרא את זה יותר נכון. באיזה נפש מדובר כאן כשאנחנו באים לעשות עבודה של ביקורת. כן.
האם הגבר צריך להיות מוכן לזה שאישה אולי נמצא שהיא תיגש לביקורת שהיא קשה?
שהיא תידרש לביקורת קשה? זה שאלה טובה, זה שאלה טובה. כלומר, אנחנו מחויבים, אתה אומר, אנחנו מחויבים לבקר את האישה ביקורת רכה, כשיש מקום לביקורת, וראינו שהתנאים מאוד סבוכים, עד שבכלל מגיעים לצדקה הזאת. אבל מה לגבי האישה? האם אנחנו צריכים להיות מוכנים לקבל ממנה גם ביקורת שהיא? תשובה. דבר ידוע, כן, רואים שלא היית נשוי, אבל דבר ידוע, אלא אם כן אתה יכול להסתכל על אימא, דבר ידוע, חוקי הביקורת בחלקם הגדול לא חלים על נשים. כאישה רגשית, הרבה פעמים אישה מדברת מהבטן, הדבר דומה מאוד לילד. ילד הוא מאוד כנה וישיר, תשימו לב, לא תמיד אנחנו מקבלים את הביקורת מהילד כמו שהיינו רוצים. תראה אבא, אולי בכל זאת, אני מבקש ממך לא לצעוק עליי. לא, ילד לפעמים הביקורת שלו, שאבא מרביץ לו, כן? אז הוא לוקח את המלחייה, פויה אבא, וזורק עליו את המלחייה. או שהוא נותן לו מכה, לאבא שלו אפילו. יש ילדים כאלה. הם מאוד ישירים, מאוד רגשיים. אין אצלם את התנאים האלו. הרבה פעמים אצל נשים, מכיוון שהן מאוד רגשיות, כן? בפרט שסערת הרגש היא גבוהה כתוצאה מכל מיני מצבים פיזיים, הורמונליים, כן? או נפשיים, אנחנו לא יכולים לצפות מהאישה לריסון הביקורת שלה. נשים מאוד ישירות. הרבה פעמים. יש נשים שיש להם שליטה שכלית מאוד מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה. לא בטוח שזה בריא אגב. לא בטוח שזה בריא. כן? לא בטוח שזה בריא, כי הרבה פעמים יש חשיבות גדולה מאוד לביקורת הישירה של האישה. כן? לאישה יש ביקורת מאוד ישירה. זה לא ביקורת מתוחכמת. זה ביקורת מאוד ישירה. מאוד ישירה. היא יכולה להגיד אחד דברים מאוד מאוד ישירים, שזה בא מהמוקד הרגשי, ישר. וזה חשוב. דווקא שאומרים את הדברים באופן ישיר, כן, נגיד שאתה רוצה לשחק עם ילד קטן, כן, ואתה רוצה קצת לדבר איתו, לשחק איתו, משהו כזה, והוא עסוק בדבר אחר. אז אתה אומר לילד, בוא נלך קצת לשם, והוא לא רוצה. אז אתה לוקח לו את היד, והוא עושה לך ככה, או שעושה לך, זה טוב. זה מאוד מאוד ישיר, זה לא מאומלן, זה לא מפולפל, זה לא מתוחכם, זה מאוד ישיר. יש איזו חשיבות. הביקורת הנשית היא מאוד חשובה, כי הרבה פעמים דווקא היא זו שחודרת את לב האיש. בדיוק הפוך אצל הגבר. הביקורת הישירה לא בריאה, הרגשית הישירה, כן, מה שנקרא אש גלויה, לא טובה מצד הגבר, ושם דווקא צריך לבוא בדרך של רכות. כן? זה בדיוק הפוך, אתה מבין? אנחנו לא יכולים לדרוש מאנשים שבכל מצב ומצב יגידו את הביקורת שלהם וימתנו את הרגש. זה לא אמיתי. כי הם רגשיות. הם רגשיות. ולכן אי אפשר לדרוש את אותו דבר מאישה. אי אפשר לדרוש תמיד את אותו דבר מאישה. מדע צריך להשתדל וכן הלאה. אבל אנחנו לא מצפים, כן, שיהיה לה את אותה מידת ריסון. גבר לעומת זה אפשר לפנות יותר לשכלו. כן? הוא אמור להיות הרבה יותר שולט ומושל ביצרו, כן, או ברגשותיו מאישה. לכן, גם משפטי התוכחה הם שונים, במובן מסוים. כן, כן, בבקשה.
בכל זמן ומצב, הגבר צריך נכון לשמוע את הביקורת, דברי הביקורת, כשיש דברים או מצבים, זמנים, שהגבר צריך להגיד, אני לא יודע, כרגע לא נכון. תחילו לו להקשיב.
תראה, גבר צריך לקחת אחריות. אתה שואל, האם גבר תמיד, תמיד צריך להיות מוכן לשמוע את הביקורת הרגישית של אשתו? את אותו אש גלויה, שנאמרת בלא משוא פנים, בכנות, בישירות. גבר צריך לקחת אחריות ולהבין שביקורת של אישה, כן, קודם כל, הוא לא צריך לקחת את זה באופן אישי. צריך להבין שחלק מסיבת הביקורת של האישה, הביקורת הישירה, היא קשורה בכלל בכל מיני חוקים נפשיים, נשיים, מיוחדים. אנחנו לא יכולים לבוא בטענה לאישה שכתוצאה מזה שנמצאת בתקופת הריון, היא מאוד מאוד רגישה ואומרת לבעלה, תעשה לי טובה, הרעש של המזלג הורג אותי, הורג אותי, תאכל יותר בשקט, אל תיקח איזה אישית, זה דבר אחד. כן? ביטויים רגשיים שסיבתם זה לא באיש, אלא הם קשורים מאוד במצב הנפשי של אישה. ויש ביטויים רגשיים נשיים, ביקורות רגשיות נשיות, שהם קשורות להתנהגות של הבעל. כלומר, שאם הבעל היה באמת רגיש, ובתחילת התהליך שם לב למה שהוא עושה, זה לא היה מגיע למצב הזה. לא היה מגיע למצב הזה. אבל אחרי שאישה, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, מרמזת, פה, שם, נותן סימן, שום דבר הוא לא קולט. בשלב מצוים זה פשוט, לוקחים את הסיר, את המכסה של הסיר וזורקים אותו. מה אפשר לעשות? תשמע. אז אם הגבר עכשיו יבוא ויגיד, ככה לא מדברים. אז אנחנו יכולים להגיד לו, תשמע, היא לא דיברה איתך ככה. היא דיברה איתך אחרת לגמרי, כבר חודש. אתה לא קולט כלום. אתה עסוק, אתה בכלל שט בעולמות אחרים, אתה עזוי. אתה לא שם לב לצורה דיבור שלה, איך היא רמזה לך על זה. אז מה אתה רוצה? ויצא העגל הזה, סוף סוף יצא מה שיצא. זאת אומרת, האחריות של האיש. אז לפעמים זה תלוי מצבים סובייקטיביים של האישה, באמת אין אשם באיש. לפעמים זה תלוי בהתנהגות של האיש. כן, שאלות, יש לזה להעיר משהו, בבקשה. מיד נגיע לך, כן. כן, בבקשה. אתה, כן. רגע, אתה, כן? אתה מדבר? תכף חננה, עוד מעט נגיע אליך. הוא פשוט זה, בחילה. כן. מה, של האיש כלפי אישה? דיברנו על זה, אנחנו דיברנו על זה ב... אני לוקח בחשבון שכמובן, אני לא אומר זה ביקורת, חס ושלום, אפרופו ביקורת. אנחנו מודעים, האופיו של השיעור כאן שיש תלמידים חדשים תמיד, כן? תמיד. כן? בפרט שהתחלנו את הזמן, אז זה, לא התחלנו את הספר מחדש, אנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לגמור את הספר. אני מבין את המגבלות, כן? באופן כללי. הנושא הזה דיברנו עליו לגבי עיתוי הביקורת, האם באמת רצוי להכות בברזל בשעה שהוא חם? כן, התשובה היא לא. כי לפעמים, למרות שבאמת מבחינת העיתוי, כן, הברזל הוא חם, אבל בכל אופן צריך לראות האם התנאים של האישה הם מתאימים כדי לקבל את הביקורת. לא מספיק רק שאלת העיתוי, כן? צריך לקחת בחשבון דברים נוספים, כן? התנאים לביקורת הם תנאים מאוד מרובים. אנחנו דיברנו על התנאי המרכזי. התנאי המרכזי הוא שביקורת תמיד תעשה מתוך אהבה. מתוך שאני אוהב את הזולת. מתוך שאני אוהב את הזולת. שימו לב, זה דבר אולי שלא אמרנו. זה לא חזרה, גם לא בשבילי וגם לא בשביל התלמידים. מתוך שאני אוהב את הזולת, אני מאפשר לו לתקן את עצמו בעצמו. מה זאת אומרת? זה מה שאומרת הגמרא, מסכת ברכות. הגמרא, מסכת ברכות אומרת, יפה מרדות אחת ברכות, כן, ברכות. יפה מרדות בליבו של אדם, יפה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. ריש לקיש אומר, זה דברי רבי יוחנן. ריש לקיש אומר, אפילו ממאה מלכויות. מרדות זה התעוררות פנימית של האדם לתיקון. יותר מכמה מלכויות, לפי רבי יוחנן, לפי ריש לקיש יותר ממאה מלכויות אפילו. מכות, מלכות. מסביר הרב קוק, כשנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בשאלה, מה ראוי להיות אופן התיקון כלפי אדם שחטא? חטא. חטא. אז אומר רבי יוחנן, אם באמת החטא שהוא חטא, זה חטא שעליו ראוי לקבל רק כמה מלכויות, אז באמת אפשר להמתין שהוא יתעורר מעצמו כדי לתקן ולדחות את הביקורת. אבל אם מדובר בחטא שעליו ראוי ללקוט מאה מלכויות, חטא חמור, פה ודאי שכבר לא צריך חכות למרדות בליבו, אלא לתת לו ביקורת חזקה. ריש לקיש אומר, לא, אני חולק עליך רבי יוחנן. אפילו אם החטא שהוא חטא זה חטא שראוי ללקוט עליו מאה מלכויות, חטא חמור, עדיין אם אתה אוהב את האדם ומאמין בנשמתו, אתה מחויב לדבר אליו באופן שהוא יגלה בעצמו את כוחותיו ויתקן מבלי מקחת. למה הדבר דומה? ריש לקיש אומר, לנסוע מירושלים לתל אביב בלי ברקס אחד. מישהו מסוגל לנסוע מירושלים לתל אביב בלי ברקס? קצת קשה, הייתי אומר. הוא שומר על הילוך נמוך, או שיהיה לנו עוד איזה 7-8 הילוכים, כמו באופניים, כן? יכול להיות שאפשר להגיע, אבל כן, זה, אני אומר. בעצם ריש לקיש אומר, בלי ברקסים. בלי ברקסים. שמע, אתה מחנך ילד. יש שיטה כזו, זה קשה מאוד להתמיד בזה, אבל זה תרגיל מאוד מעניין, אגב, כדאי לעשות את זה אפילו אחד עם השני, כן? גם עם עצמנו אפשר לעשות את זה, אבל אחד עם השני. כן? יש בתים ששם החינוך כלפי הילדים זה כן לא שחור לבן, אתם מכירים את המשחק הזה, כן? שאסור להגיד מילים מסוימות? זאת אומרת, בוא נראה אותך מחנך את הילד בלי להגיד לו לא. חפש מילה חליפית ללא. כן? תעשה פעולה אחרת, שהילד יקלוט, שבעצם גם שהוא עושה מעשה שלילי, ההורים מוציאים אותו מזה בהסתה חיובית. הוא שובר משהו, בוא נשחק במשחק הזה. אתה אוהב את המשחק הזה, נכון? ואז הוא שוכח מהשיגעון שלו והולך לשחק. זאת אומרת, לטות אותו למשהו יצירתי וחיובי ולא להשתמש במילה לא. דבר מעניין. אם אתה אוהב את הזולת, אתה תעשה הכל כדי שמהלך התיקון שלו יצמח מתוך צד החיוב שבתוכו, ממש מתוך צד החיוב. כן? ככל שפחות אנחנו אוהבים את הזולת, באופן אוטומטי, אנחנו מעדיפים את המכה. ככה זה עובד, מה לעשות? ככה זה עובד. מעדיפים את המכה. שבט הביקורת קוראים לזה. אז זה הכלל הגדול של הביקורת, כפי שאמרנו, כן? שביקורת צריכה לבוא מתוך אהבה, את אשר יאהב יוכיח. ויש עוד כמה וכמה תנאים, שצריך כל מקרה לגופו, כדאי מאוד לראות. שאלת העיתוי היא שאלה חשובה, זה נכון, אבל לא תמיד היא עומד במבחן התנאים האחרים, ולכן... למרות שהעיתוי מתפספס, כן, עדיף להמתין לפעמים יום, יומיים ושלוש, כן, ולהוכיח בזמן אחר, אם עדיין יהיה צורך. דבר נוסף שראיתי ברבי ישראל מסלנט, הוא אומר שכן, לפני שמוכיחים, אדם צריך להיות בטוח שהוא עצמו, המוכיח, צריך להיות בטוח שהוא עצמו שייך לעבודה. אם אדם לא שייך לעבודה, והוא דורש את זה רק מאחרים, זאת אומרת שהוא לא באמת חפץ בתיקון, אלא למה הוא אומר, למה הוא מוכיח את הזולת? כדי שלא יפריע לו בחיים. לכן הוא מוכיח אותו. באמת שאלת התיקון לא מעניינת אותו בכלל. זה פשוט מציק לו, מפריע לו, זו הסיבה. אבל אם אתה שייך לעבודה, באמת אתה שייך לעבודה, ואתה באמת חפץ לתקן ולהתקדם, אז יש סיכוי סביר שהביקורת שלך גם היא שייכת למגמת התיקון. ואז בצירוף התנאים הנוספים שלא אמרנו את כולם כאן, אתה יכול לכן לבקר. אז אתה צריך להיות שייך לאיזושהי עבודה מוסרית בכלל, ולמה שאתה מאיר עליו בפרט. כי אם אתה מוכיח אותה על זה שהיא כך וכך, כן? אבל אתה בדבר הזה לא פחות גרוע, אז קשוט עצמך אחרי זה קשוט אחרים, כמובן שאין מקום בשום פנים אופן להוכיח. אז בוא רגע נראה, נסיע רק לגמור, מה, גם פעם לא נסיים את הפסקה הזו. כן? מעניין. חננאל, תבוא אליי אחרי זה, אנחנו נדבר על זה, בסדר? כדרכנו, ביקורת קשה לא זו בלבד שלא תשפר את מידות האישה, אלא אף תעמיד את חיי הנישואין בסכנה, כן? אם אישה מרגישה שאין היא נאהבת, הסברנו בעריכות, בסדר? הרגישה, הצורך הזה להרגיש נאהבת, היא תגיב בקטטות ובהקנטות. איך קראנו לזה? ברגע שהיא מרגישה שנמנע מן האוכל נפש, כן? אנשים בשביל מזון, ככה מדברים, כן? על המצב הכלכלי בעולם, שככל שהוא מחריף, כן? יש כאלו שחוששים מלחמות אזרחים. כי ברגע שאנחנו נמצאים במצוקה כלכלית, אז אנחנו יכולים באמת להיות משיגי גבול, מה שנקרא בלשון משלי, פן יברש וגנבתי. כשאנחנו עניים, שאין לנו מה לאכול, פתאום היד שלנו היא מאוד מאוד קלה. אפשר לקחת מפה משהו, מפה משהו. גם אנשים טובים אגב. גם אנשים טובים, פתאום יכולים להתגלות כאילו כקצת גזלנים, ככה מקילים בספקות גזל וזה. זה לא דבר קל. לא דבר קל. אוכל נפש. אז ברגע שהיא מרגישה שגוזלים מן את המזון העיקרי, כן? היא חושפת טור שיניים, עדיף שיהיה לבן, אבל טור שיניים, ככה, ככה, כן? יכולה ממש להיכנס בקטטות והקנטות ואנישות קשות לגברים. נשים יודעות להניש גברים כידוע, כן? באופן אינטואיטיבי. זו הסיבה לכך שברוב המקרים בהם האישה מקניטה את בעלה, הרי זה משום שאינו מקדיש לתשומת לב מספקת, בהקשר לשאלה, כבר לא זוכר מי שאל, ברגע שהיא מקניטה את בעלה, זה ביטוי רגשי, ביטוי רגשי, בדרך כלל קדם לזה חוסר תשומת לב מצידו. כי במובן מסוים, האישה היא מראה של הבעל, ובהתנהגותה אפשר למצוא מרכיבים רבים בהתנהגות הבעל. כן? בגלל שהאישה נפעלת, היא מקבלת בעצם השפעה מהתנהגות הבעל. ומה שמקרינה כלפי חוץ, יש שם פחות או יותר את רוב המרכיבים של התנהגות הבעל. אפשר ללמוד הרבה על עצמנו דרך התנהגות האישה, כמו שאפשר ללמוד הרבה על עצמנו דרך התנהגות הילדים. הרי זה משום שהיינו מקדיש לה תשומת לב מספקת. שבת שלום. בארבע ניפגש בעזרת השם.